כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבוע אנחנו נקרא בתורה פרשת וארא. פרשת וארא היא לא רק פרשה עשירה, אלא זו פרשה שאנחנו כולנו מכירים אותה. מאז שהיינו ילדים קטנים, אני לא יודע אם יש הרבה פרשיות בתורה שאנחנו הקשבנו כל כך בדריכות, כמו את הנושא הזה של פרשת וארא, מפני שזו הפרשה של ליל הסדר. ובליל הסדר אבא וסבא מחלקים אפיקומן, מתנות, שוקולדים, או בלשון הגמרא, שקדים לילדים שלא ישנו. ממילא היינו מחוברים, אחר כך גם בבית הספר היה איזה מלמד שתמיד ידע לעשות הצגה יפה מאדם צפרדע הקינים ערוב. בקיצור, פרשת וארא זו פרשה מאוד עשירה, ובשונה מהרבה נושאים עשירים, אנחנו גם מכירים אותה מקרוב. אינני יכול לגעת בכל הנושאים, חיפשתי משהו ש... עוד לא שמענו עליו. השתדלתי. ותשימו לב משהו נורא מעניין. מיד, מיד, מיד. המכה הראשונה, מכת דם. למכת דם התלווה עוד משהו. שהיהודים מכרו את הדם למצרים בכסף מלא. אם מצרי לא שילם כסף, הוא שאב מהנילוס דם, נהיה לו דם. אם יהודי שאב, נהיה מים. אם יהודי נתן למצרי, אז זה תלוי. אם המצרי שילם לו כסף, הוא קיבל מים. אם המצרי לא שילם כסף, זה היה דם. עד כדי כך, כך במפרשים, כולם מכירים את הסיפורים האלה, עד כדי כך שמתוך אותה כוס, יהודי ומצרי שתו עם קש. היהודי שתה מים, המצרי שתה דם. בכל הכלים, בכל הכוסות, בכל הגרטלים, בכל הגביעים, בכל מקום, אצל היהודים היה מים, אצל המצרים היה דם. ומכיוון שהמצרים היו צמאים, כמו שכתוב במפורש בתורה, ותלה מצרים לשתות, אז המצרים נאלצו לשלם כסף ליהודים. וכל מחיר שהיהודי השית על המצרי, המצרי נאלץ לשלם. אם הוא ניסה לעמוד על המקח, תעמוד, כך, תשלם פחות, תראה, זה לא יעזור לך. היה דם. היה כאן איזשהו נס נורא גדול, ולכאורה רבותיי, זה שני ניסים נפרדים, בלי קשר אחד לשני. היה דם, וחוץ מזה היה ביזנס. ככה לכאורה, נכון? לא מסתבר. אני אגיד לכם למה לא מסתבר, אני אוכיח גם למה לא מסתבר. המכה הראשונה, דם. המכה האחרונה, על כל המכות באמצע גם אפשר לחשבן את זה, אבל הראשונה והאחרונה, כלומר הסיום, זה נורא בולט. על המכה האחרונה של מכת בכורות, כתוב בדיוק אותו דבר. שבני ישראל, אחרי שיצאו המכה האחרונה, אז כתוב שמשה רבנו, וואי, השם ירחם עלינו, למה לא סימנתי לפני כן? ויקרא פרעה למשה ולאהרון לילה, ויאמר קומו צאו גם אתם, גם צונכם, גם בקרכם, ותחזק מצרים לשלחם. אחר כך כתוב, וינצלו את מצרים. וישאילו ממצרים, ובני ישראל עשו במכת בכורות. עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי כסף, כלי זהב וסמלות, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים, וישאילום, וינצלו את מצרים. אומרים חזל, מה זה וינצלו? זה לא כמו בעברית הקלה לנצל, אלא עשו אותה כמצולה. כמצולה שאין בה דגן, כמצודה שאין בה דגים. כלומר, ייבשו אותה, נגבו כל דבר שהוא שווה משהו, ואפשר לטלטל, אפשר לסחוב, אפשר להעמיס על החמור, לקחו. השאירו במצרים רק זבל, שמטס, שום דבר לא שווה, זה מה שהשאירו. כלומר, לאורך כל המכות רואים את זה, יש לי כמה דוגמאות, אבל הן קצת דקות יותר בלומדס, במכה הראשונה והאחרונה, הפותחת זה המסיימת, זה ממש ברור. המכה הייתה קשורה גם כן שמצרים קיבלו איזה מכה חזקה, והמכה החזקה הזאת העשירה את בני ישראל, וזה לכאורה שני דברים נפרדים. זה לא כל כך מסתבר, אני אגיד לכם למה. כי כבר הרבה שנים קודם, 400 שנים קודם, או לפחות 210 שנים קודם, הרבה כשבני ישראל, איזה בני ישראל, אברהם אבינו לבד, היה בארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא עשה איתו את הברית בין הבתרים, והוא אמר לו, אתה רוצה את ארץ ישראל, ארץ ישראל נקנית ביסורים, יש תוכנית גדולה, דיברנו על זה בשבוע שעבר, בינתיים אתם משפחה, אתם צריכים להיות עם, בשביל להיות עם צריך להתבשל באיזשהו קור היתוך, קור מצרים, קור העוני, קור הברזל, קור הזהב, כל מיני קורים, ומשם אחרי כן, תקשיבו טוב, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ואחרי כן תצאו ברכוש גדול. בשביל מה צריך לצאת ברכוש גדול? היהודים יצאו מהשואה רק עם מכנסיים, עם איזה בגד פסים מכונם ומלוכלך. הגיעו לארץ, התאוששו, התחילו לבנות, התחילו לעבוד, והרבה מאוד יהודים התעשרו מאוד מאוד. הם לא היו צריכים לצאת מאושוויץ, לברוח מאושוויץ עם הרבה הרבה כסף וזהב כדי להתעשר. יש צ'אנס, יש בחירה, יש אפשרויות, מתעשרים לאט לאט. לא צריך להתחיל עם עושר בשביל להיות עשיר. צריך להתחיל עם מזל, עם סייעתא דשמיא, עם חריצות, עם כל מיני כללים, לא לכרגע. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כלומר, יש כאן איזשהו תנאי. זה כזה מין מה שנקרא בלשון הגמרא, בהתליה. זה תלוי בזה. כלומר שהמצרים יקבלו מכות, המקבילה של כך היא שבני ישראל יתעשרו. מה הקשר? למה? אנחנו רואים את זה במפורש במכת דם נורא בולט, ותדעו לכם רבותיי, המושג של דם בלשון הקודש, בעברית פחות משתמשים בזה, דמים, כסף זה דמים, בדמים מרובים קניתי את הסכום הזה, את הסחורה הזו. דמים זה כסף. ודם זה דם, מה הקשר? אז מסבירים, בהסבר הפשוט הוא שבן אדם עובד קשה בשביל הכסף, כמו שכתוב, כי אליך נושא את נפשו, כי אדם הוא הנפש, בן אדם עבד קשה, עלה בכבש, נתלה באילן, עשה דברים מסוכנים כדי להרוויח את לחמו, כדי להרוויח קצת כסף, לקלוט עם זה אוכל לו ולאשתו ולילדים, למשפחה. אז לכן דמים, זה כלומר הדמים, הממון, נקנו בדמים, בדם. זה אסוציאציה, יכול להיות שגם היא נכונה, לא אכפת לי שזה לא אסוציאציה, אבל לא במקרה דם ודמים הולך ביחד, וגם את בדם בריתך שילחתיך מבור, הכל הולך עם דם, גם במכת בכורות היה דם, דם של קורבן פסח על המשקוף, ואחר כך גם היה דם הברית של ברית מילה שבני עשר. בקיצור, יש פה איזשהו משהו ש... מה אני אגיד לכם? צריך ללמוד אותו, פשוט מאוד. הווה וננסה להרים את הכפפה. בוא נתחיל להבין מה קורה כאן. עובדי עבודה זרה לדורותם תמיד אהבו לקחת איזשהו אלוהים צ'יק, להמציא אותו לבד, לעצב אותו לבד, וזה נורא נחמד לתת לו הנחיות, מתי אני אשתחווה לך, מתי אני אעבוד אותך, מתי אתה תהיה לכבודי, מתי אתה תהיה לטובתי. בדרך כלל, הגויים הממוצעים לא מתעמקים יותר מדי הרבה באלוהות, בתיאולוגיה, עובד קשה מבוקר עד ערב בחלקת האדמה שלו, בארבע אחר הצהריים בביתה, שותה כוסית ויסקי, מתיישב עם אשתו, עם הילדים, מעשן פייפ, הולך לישון, טוב לו עם הכסף הקטן שלו, עם הרווחים שלו, יש לו כמה פרות בחצר, או עיזים, או תרנגולות, או חלקה קטנה של טירס, מה שקוראים בעברית שלנו, אין לו עיניים גדולות, יחיה את החיים שלו בשקט, ככה היה העולם זורם אלפי 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 שנים, מי שמסתובב עד היום בכל המקומות הקטנים הפשוטים האלה, כמו באוקראינה, בכפרים הקטנים, אנשים חיים בשקט, בשלווה, טוב להם עם כמה ביצים שהם אוספים בבוקר מהתרנגולות, לא הולכים בגדולות. בא אברהם אבינו והתחיל ללמד את האנשים שני דברים. קודם כל הוא מסתכל על, נגיד, על, ניקח את הדוגמה של אוקראינה. יש 50 אלף חלקות אדמה, כל חלקת אדמה היא שני דונם, דונם וחצי. הוא עושה חשבון כזה. אני אקח איזה מנהל עבודה אחד, הוא השתלט על 50 דונם ל-50 פועלים. עוד מנהל עבודה לעוד 50 דונם, עוד מנהל עבודה לעוד 50 דונם. מנהל עבודה אחד מעל כולם, הוא המנהל העבודה, הוא ירוויח לא יותר מ-10 שקלים לחודש מכל אחד ואחד מהכפריים האלה. אבל יש לו 10,000 כפריים. זה כבר 100,000 שקל בחודש. הוא ירוויח בלי לעבוד קשה, רק עם הסוס, הוא ירכב על הסוס, ויעשה סיבוב בין כל החלקות. ואברהם כבד מאוד בבקר ובצון ובעבדים ובשפחות ובחמורים ובגמלים. אברהם התעשר מאוד איך מלקחת את הפרויקט הזה. היהודים היה להם את הראש הזה תמיד. את כל הסחר הבינלאומי היהודים המציאו. למה? מפני שבין הונגריה לרומניה למשל, או בין צרפת לשוויצריה, תמיד הייתה עוינות. הצרפתי רוצה להרוג את השוויצרי, כי השוויצרי מזוהה עם האנגלים. השוויצרי רוצה להרוג את הצרפתי, אבל גם בשוויצריה וגם בצרפת יש יהודים. והיהודים נפגשים על יד הגבול, והוא אומר שמע ישראל, והוא ענה לו השם אלוקנו השם אחד, ואז הם נהיים חברים. הוא לא שוויצרי, הוא יהודי. ואז הם מצרפת, הוא גם, הוא לא צרפתי, הוא יהודי. ואז הוא אומר לו, תשמע, מה הסחורה הזולה אצלכם? מה הסחורה היקרה אצלכם? יופי, בוא אני אקח את הדברים הזולים פה יקרים אצלך, אתה תביא את הדברים, אנחנו ניפגש מאחורי היער על יד הגבול פעם בשבוע ביום שלישי בערב, בשש בערב, נחליף סחורה, אני אשיר, אני אתעשר, אתה תתעשר. בינתיים בצד השני יש איטליה, הוא לוקח סחורה מפה, מעביר אותה לאיטליה, טק-טק, בקיצור, לאט לאט היהודים חיברו את כל מה שיקר פה וזול שם, את כל מה שזול שם ויקר פה, התחילו לחבר, מאז נולד, לא מהיום, לפני כבר מאות שנים, הסחר הבינלאומי. היהודים עשו את זה. למה? ראש גדול. ראש גדול זה נורא טוב, נורא יפה, אבל יש לו בעיה. בעיה קטנטנטנטנה. מי להיות עשיר? עד להיות בעל גאווה, רבותיי, אתם לא תאמינו, זה חוט השערה. חוט השערה דק מבדיל בין עשיר לבין בעל גאווה. במפורש כתוב בחומש דברים. אל תאמר בלבבך כוחי, ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זאת אומרת, כי באופן טבעי כן הייתי אומר 10 אצבעותיי. אז התורה אומרת, לא, 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 אל תתבלבל. נכון שאתה עשיר, נכון שאתה מוצלח, אבל תזכור לייחס את ההצלחה למקור שלה. תן תודה לקדוש ברוך הוא על הכישרון, על ההצלחה. על הכל. דיברתי על כך בפרשת וערה, אני יחזור על זה בקצר צרה כדי להמחיש את זה. אברהם אבינו ציווה את האורחים שהגיעו אליו לרחוץ את רגליהם. למה? אומר רשי, כך אומר להם, רחצו רגליכם ואחר תעבורו, תיכנסו, אני אתן לכם לאכול. למה לרחוץ את רגליכם? אומר רשי, הוא חשב שהם ערבים שמשתחווים לאבק שברגליהם. הכוונה לבדואים, לנוודים שעוברים את המדברות. משתחווים לאבק שברגליהם. מה הפירוש משתחווים לאבק שברגליהם? הרי במפורש כתוב פסוקים כמה קודם, חזל מחשבנים, שאברהם אבינו ראה שהם אנשים אצילים, אנשים חכמים, אנשים מוכשרים, לכן הוא כיבד אותם. ובכל אופן הוא חשב שהם משתחווים לאבק שברגליהם. רבותיי, זה נראה קצת מפגר. מה הפירוש לקחת גרגיר אבק מתחת הנעל, לשים אותו בתוך איזושהי צלחת קריסטל יפה, להזמין את כל המשפחה, וכולם רבותיי תשתחוו לאבק הזה, אבל בבקשה לא לעשות פו ולא לעשות הפצ'י, כי אם תעשו פו אלוהים יעוף. אתם תעיפו אותו נורא נורא בזהירות, צריך לחסות אותו עם זכוכית. מה הפירוש להשתחוות לאבק שברגליהם? כאן כתוב משהו אליגורי. להשתחוות לאבק שברגליהם זה נקרא, הבדואים נהיו עשירים. למה? כי הם עברו מדברות. יש דברים שאפשר להשיג במדבר, באמצע המדבר יש כל מיני שוכני מדברות שיודעים לחפור בתוך הערים ולמצוא משם יעלומים, למצוא שם אבנים טובות ומרגליות. יש דברים שיקרים פה וזולים שם, אפשר לעשות החלפות. מי שמעיז לעבור 700 קילומטר או 1,000 קילומטר של מדבר, שם את נפשו בכפו, יודע איך עושים את זה, מכיר את הניווט. היום עם ג'יפים, עם לא יודע, עם הליקופטרים, עם מטוסים, זה לא בעיה. אבל בימי קדם, שהקצב התקדמות בחול התובעני של המדבר הוא בערך 15 קילומטר ביום, לא יותר, עם גמלים, זה פרויקט גדול. זה פרויקט קשה. הבדואים ידעו לעשות את זה. הם ידעו בדיוק את המסלול, לא תמיד צריך את ישר, צריך בזיגזגים, לפי התנאי שטח, איפה יש איזה נעת מדבר, איפה יש צל של הר, איזה צלע של הר ללכת בצל. בקיצור, והכל לא רואים חול, 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 אין מפות, אין GPS, אין Waze, אין שום דבר. אז מי שהצליח לעשות את זה, הצליח להתעשר. ואז כשראו איזה בדואי אחד עם שיירת גמלים, וכולם היו, כל הגמלים והנשים שם היו ענודים בהרבה זהב, עדויים בזהב, אז שאלו את הבדואי הזה, תגיד לי, מאיפה עשית את החיל הזה? מה הוא היה עושה? היה מרים את הרגליים, מראה את היבלות בכפות הרגליים, פשי, כמה פעמים אני חציתי את המדברות האלה. מה שקוראים בעברית שלנו, בעשר אצבעותיי עשיתי את העושר הזה, באצבעות של הרגליים. אומר אברהם אבינו, אדוני, קודם כל תרחץ את הרגליים שלך, תוריד את כל הגרגירי האבק, את כל התיאוריות שאני עשיתי, ואני, ואני, ואני. נכון, היה קשה, המדבר הוא חם, המדבר הוא יבש, צריך הרבה, אבל אתה צריך להרים עיניים לשמיים ולהגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה. הוא נתן לך כישרון, הוא נתן לך כוח, הוא נתן לך יכולת, הוא נתן לך סיבולת, הוא נתן לך אפשרות לשרוד את המדבר הזה. כל דברים עוצמתיים מדהימים, אבל זה לא אתה, זה הכל הקדוש ברוך הוא. אתה נכון, אתה חרוץ, אתה לא ישנת במיטה כל יום עד 11 בבוקר, עשית משהו, אבל אתה תדע לייחס. זה מה שאברהם אבינו אומר, ככה זה מתחיל. עכשיו ככה, כל זמן שאתה עני, יושב לך שם, כמו שאמרנו במשל הקודם, באוקראינה, זה לאו דווקא אוקראינה, אני תמיד אומר אוקראינה, בגלל שפעם אחת נסענו טיול לקברי צדיקים באוקראינה, אז שם באחד הקטעים בדיוק, מתי שהאוטו נסע בכפר, באחד הכפרים הקטנים האלה, בכבישים המקרטעים כדי לנסוע לאחד הצדיקים, אני לא זוכר למי, לרב לוי יצחק מברדיצ'ב, לא זוכר למי, אז שם היה איזה תקלה באוטו, לא מי יודע מה, יכולנו לרדת מהאוטו לזה חצי שעה לחלץ זה, אז אני הסתובבתי, הסתכלתי ככה בשלושה ארבעה בתים כפריים כאלה, ממש נראה כמו התקופה שרואים את התמונות של החפץ חיים ברדין, הסתכלתי, בית קטן, שער מעץ פשוט, דופקים עליו מסמרים, כפרית כזאת עם מטפחת, זורקת אוכל לתרנגולות. שם האנשים חיים, טוב להם, את השחת לפרות, או לחזירים, לא יודע מה יש לו מאחורי הבית. הוא מביא עם סוס ועגלה, או בארבע אחרי צהריים גומר את העבודה, ביום ראשון לא יוצא בכלל עבודה, הולך עם החברים שלו למזבעה, שותה בירה, מביא איתו את המקטרת שלו, או את הסיגריות. טוב לו. שקט, שלווה, אף אחד, מי, הוא לא שואל מי עשה לי את החיל הזה, אין לי חיל, הוא נולד והוא מת. לא יודע מכלום, כל יום ראשון הוא הולך לך גם לכנסייה, הוא גם לא יודע מה עושים שם, זה שר והוא אומר אמן, והוא אומר הללויה, וככה הולכים הביתה, הכל. מסורתי, טוב, יכול לחיות ככה 50,000 שנים. זה הכל נחמד וטוב ויפה, עד שאנחנו מתחילים פתאום להיות עוצמתיים. בני ישראל יוצאים ממצרים, לא כמו שנכנסנו למצרים, נכנסנו למצרים, אנשים. יוצאים ממצרים עם, עם מחושל, עם חזק, עם עם אופקים. עם עם אופקים לא חייב להיות עשיר, אבל הוא יהיה עשיר. הוא לא חייב לקחת את המטרה שלו. אני רוצה להיות מיליונר, אני רוצה להיות מיליארדר, אני רוצה נכסים. לא, לא, זה לא המטרה, אבל זה יהיה. החוכמה תחיה את בעליה. אנשים מוכשרים, אנשים חכמים, עושים אחד ועוד אחד, ולבד זה מרוויח להם כסף בלי שהם ירצו. למה אני צריך לעבוד מהבוקר עד הערב ולהרוויח, אני יודע מה שם, כמה תרנגולות, כמה זה? אני אקח 50 אנשים שיעבדו בשבילי, ואני ירוויח, גם הם ירוויחו. אבל אני ירוויח מכל אחד, קצת. תכלס יהיה לי פי 3 או פי 4 מאשר אם אני אעבוד בעצמי. ואם אני אקח 50 קבוצות של 50 אנשים ואחד מעליהם, ואני אהיה הבוס מעל 50 של 50, שרי מאות, שרי אלפים, שרי עשרות. בקיצור, האחד ועוד אחד הזה, כשהעם הוא חכם והעם הוא מתחיל לשלוט, זה יעבוד לבד. אז אנחנו צריכים ביחד, במקביל עם העושר, צריך מיד גם לשלוט עליו באופן נכון. יפה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כבר בברית בין הבתרים, עם ישראל ייכנס למצרים, יסבול צרות, יצא ממצרים, יישר את הגב, ולא יגיד, וואה, איזה יופי, היה, ברוך השם, זה נגמר. כן, הוא כן יעשה את זה. אבל יהיה עוד משהו. יצאו ברכוש גדול. מכזה עוני, מכזה צער, יוצאים ברכוש גדול. למה? כי הצער בעצמו מלחיץ אותנו להתחיל לאלתר, להתחיל לחפש פתרונות. קראתי לא מזמן כתבה שמשוויץ לא יצאו מדענים משום שטח, לא בפיזיקה, לא בכימיה, לא במתמטיקה, לא באלגברה, לא במחשבים, לא בשום דבר. למה? כי טוב להם. אף אחד לא נלחם איתם. לא מלחיץ אותם שום דבר. אין להם מוטיבציה. אנשים טובים, אין שום דבר נגד השוויצרים. אבל זה מה שחזל אומרים את זה בלשון הפוכה. לא בכמה, לא טוב לעשירים, כלומר מסכנים, אלא היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. מה הקשר? העוני מלחיץ להתחיל לחפש אילתורים. בעברית שלנו העממית קוראים לזה, מתחילים לחשוב מחוץ לקופסה. אתה לא יכול לקחת בן אדם שנמצא בתוך הקופסה, תגיד לו, תחשוב מחוץ לקופסה. כי חלק מהמחשבה בקופסה זה להגיד משפט כזה חמוד, לחשוב מחוץ לקופסה. בובלי שלי, בשביל לחשוב מחוץ לקופסה, אתה צריך לצאת מהקופסה. אתה לא יכול להיות בתוך הקופסה ולהגיד מה יש מחוץ, אין מחוץ לקופסה כלום, מחוץ לקופסה אני בקופסה, קופסה, קופסה, הכל מסביב קופסה. בשביל לצאת מחוץ לקופסה צריך משהו שילחץ. כי בדרך הטבע אנחנו אוהבים לנוח, אוהבים לישון. חזל אומרים לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. שיהיה אקשן. אנחנו אומרים בעברית שלנו, אתה רואה את הדוב ישן, אל תעיר אותו. חזל אומרים, לא, 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 כן תעיר אותו. למה תעיר אותו? הוא יתרגז, הוא יחשוף שיניים, גם אתה, האנדרנלין שלך יתחיל לעלות, אתה צריך לטפס על העץ, לברוח ממנו, ואז מהעץ למעלה לחשוב איזה פתרון, לחפש איזה אגוז קוקוס לזרוק לו על הראש, וזה ירגיז אותו עוד יותר, והוא ינסה גם לטפס אחריך. בקיצור, יתחיל אקשן, וכשיש אקשן, יש תוצאות. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אבינו, בני ישראל יוצאים ממצרים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ממצרים המכה הראשונה הייתה דם. אבל רבותיי, כשבני ישראל היו עדים לסיפור העצוב במרכאות שקרה לאדונים שלהם, לא נשכח שהיהודים היו עבדים. וזה לא כמו העבדים שהיו בגרמניה, במחנות העבודה, במחנות ההשמדה, שהיהודים היו עבדים לנאצים ממח שימם וזכרם, שהם קיללו אותם וחיכו שהם ימותו, והלוואי שימותו מהר שהם ימותו. היהודים היו עבדים של המצרים הרבה מאוד דורות. מאז שנגזרה הגזרה כל הבן הילוד, היאור התשליחון, ובגלל זה ישליחו את משה רבנו ליאור. עד שמשה רבנו עמד לפני פרעה, כתוב במפורש בתורה, הוא משה בן 80 שנה, הוא פרעה ואהרון בן 3 ו-80 שנה בעומדם לפני פרעה. כלומר, מאז שהתחיל קושי השיעבוד בצורה קטסטרופלית, עברו 80 שנה. גם לפני כן בני ישראל לא היה להם מעמד של שווי זכויות במצרים. כלומר, רבותיי, העבדים של מצרים בתקופה שהיהודים ראו את מכת דם, זה היה עבד, בן עבד, בן עבד, בן עבד, בן עבד. גם הסבא רבא שלו נולד עבד. אין משהו אחר בעולם, רק את האדון. עבד מסתכל על האדון בהערצה, בהכנעה. רק האדון מסתכל אליו, עוד לא אומר לו, לא רוצה להגיד לו כלום. אז ישר העבד קורא על ברכיו, שם את המרפקים גם על הרצפה, ובהכנעה מסתכל למעלה, כן אדוני בבקשה, מה אני אעשה בשבילך, מה אני אתן לך. אנחנו לא מבינים את זה, כי היום אנחנו חיים בעידן של שוויון זכויות. אבל תלכו לראות עד היום באפריקה, בדרום אפריקה, איך שמתייחסים אל העבדים, לא ברוע לב, אלא בצורה טבעית. עבד שלא יושב מתחת השולחן לאוכל, אז הוא בעצמו מבין שמשהו כאן לא בסדר. בקיצור, עכשיו היהודים העבדים האלה, רואים את האדון שלו שותה דם, והוא צמא, וזה לא טוב לו. אתם יודעים מה עשו היהודים? בהכנעה על ארבע, ממש כמו פודל, באו אל האדון, בבקשה, בבקשה, הביאו לו את הכוס מים. טרח, זה נהיה דם. בבקשה, בבקשה, אדון, אדון, הביאו לו עוד כוס. זה נהיה דם. והאדון צמא. אחרי 3 שעות, הולך ליהודי, תביא מים. היהודים הביאו לו מים, זה נהיה דם. והיהודי מסכן, האדון שלי צמא, האדון שלי, האדון שלי. נפל איזה יהודי אחד האסימון, אומר לאדון שלו, תביא 5 אגורות, ככה כסף קטן, שקל, האדון נתן שקל, איי, שותה מים. נפל ליהודי שני אסימון, אומר לאדון שלו, רגע, 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 מה שקל? תביא 2 שקלים. אומר, לא, אני מביא רק שקל. שאתה דם. השלישי אומר, רגע, מה, 2? תביא 15 שקלים. הרביעי קולט שהחבר'ה שם, הכלבים הרשעים האלה צמאים, מה 15 שקלים? אני רוצה 500 שקל על כוס מים. האדון אומר, מה 500 שקל? 100 שקל מים. טוב, מתעקש, תעמוד על המקח, קח 100 שקל, תביא 100 שקל, דם. אדוני, אם אני אמרתי 500 שקל, אתה תביא 499 וחצי, זה יהיה דם. אתה תביא 500 שקל, כסף מלא, כסף מלא, כסף מלא. כך כתוב בחזל, רבותיי, אני לא ממציא לכם, אני רק עושה זה צבעוני. כמה כסף שהיהודים השיטו על המצרים, המצרים נאלצו לשלם ולא נשארו צמאים. מה קרה בכך? חוץ מזה, עוד מעט נראה מה קרה עם הכסף. אבל מה קרה בכך, רבותיי? רק ככה אפשר לזקוף גב. עבד זו מנטליות, עבד זה לא רק שכתוב לו בתעודת זהות שהוא עבד. עבד הוא פודל. כדי שפודל ירים את הגב ויתחיל לזקוף גב ולהיות עצמאי, הוא צריך, הוא חייב לראות את האדון שלו מושפל. אז השלב ראשון, רגע, אנחנו חכו, חכו, יש 10 מכות, אנחנו מתחילים בשלב הראשון. השלב הראשון הוא די קשה לאדון, תוציא את הארנק, תשלם. לא נורא, בסדר, אני גם מוכן לשלם, אם אני רוצה, אני יודע מה, לקנות משהו שאני נורא נורא חייב, לרופא שיניים, כואבות לי השיניים, לרקוד לטפס על הקירות. אז אני אשלם, יש לי ברירה, אין לי ברירה. לא מותק שלי, אתה תשלם הרבה כסף על מים. תגידו, לא נורא? רגע, רגע, איזה מים? שלנו! המצרים, כל המצרי אחד אומר, רגע, בואי נה, של מי היור הזה? של היהודים האלה? העבדים האלה שהגיעו לכאן, מאיפה הם הגיעו בכלל? שיעופו בחזרה לארץ שלהם. זה היהור שלנו. רגע, 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 זה היהור שלנו? זה האלוהים שלנו. אופה. היהור, רבותיי, היה אלוהי מצרים. המצרים האמינו שהיהור יש לו כוחות אלוהיים. השתחוו ליאור, פרעה יצא כל בוקר אל היאור, לנשק לו שם את, לא יודע מה, את השלוליות, לא יודע מה הוא עשה שם. אני כן יודע, אבל לא חשוב. ליאורי, בקיצור, עכשיו כאן קרה משהו נורא מדהים. יש מושג שנקרא, אולי אני אספר לכם במקום את המושג, אני אספר לכם סיפור. שפעם אחת דוד המלך כבש איזשהו מלך, אחד ממלכי הגויים, והיה לו, למלך ההוא היה כתר, שבכתר היה חקוק, שם של עבודה זרה. איך דוד הצליח לקחת את הכתר הזה אליו, הרי העבודה זרה היא אסורה בהנאה, נותנים את הכתר הזה, את העבודה הזרה הזו לגוי, והגוי הזה בז לעבודה זרה, יורק עליה, דורך עליה, עושה לה תפוי, מזלזל, יהודי לא יכול לבטל עבודה זרה, כי בשבילו זה מבוטל ועומד וכתורה עשרה. אבל אם גוי מזלזל בצלם, בפסל, בעבודה זרה, היא מתבטלת. זה הלכה. נכון שדבר מחובר לקרקע לא הופך להיות נאסר. כשגוי משתחווה להר, ההר לא נהיה אסור, כי זה מחובר לקרקע. אבל עדיין אם אני רוצה לבטל את העבודה זרה לגמרי, כלומר לעשות ממנה ביטול, אפס, אין עבודה זרה, אני לא יכול. גוי צריך לעשות את זה. איך הגוי יעשה את זה? שעכשיו הגוי המצרי יכרע על ברכיו, ישאב מים מהאלוהים שלו, מהיאור, וייתן אותם ליהודי, כדי שהיהודי יחזיר לו אותם בחזרה תמורת כסף מלא. כלומר, המצרי הופך עכשיו להיות עבד של היהודי, מהיאור הוא חוצב לו כסף, לא מים, כסף, כסף, כל כוס מים, 2,000 שקל. כוס מים לא יודע כמה לקחו. התעריפים צמחו, גדלו, היהודי, המצרים התרוששו מהשבוע של המים האלה. האמת היא שלא לגמרי. מכיוון שעד שנפל האסימון, עד שקלטו, היום הראשון לא כל כך צמאים, עוד אפשר לסבול. היום השני, בקיצור, לאט לאט קלטו, מתחיל התעריף לעלות, עד היום השביעי, לך תדע, אנשים שילמו את הדירות שלהם בשביל כוס מים. מה קרה כאן? את האלוהים שלי, אני עכשיו שואב, נותן ליהודי בחינם, אופה. בקיצור, אם עד היום הם חשבו שהאלוהים שלהם שווה חצי גרוש, היום הם יורקים עליו, האלוהים שלהם זה לא רק בית חרושת שהיהודים יעשו ממנו כסף, אלא זה בית חרושת שהיהודים יעשו ממנו כסף על ידי שהם יבזו אותנו, יעשו מאיתנו אפס אפסים, יעשו אותנו 100,000 קומות מעליהם. זה נקרא שמכת דם העשירו בני ישראל. להעשיר זה לא רק נקרא שיש הרבה כסף בכיס. נכון, זה גם נקרא. אבל להעשיר, להיות עשיר, זה נקרא שיש מנטליות של עשיר. יש לפעמים אנשים שאין להם הרבה כסף, אבל יש להם מנטליות של עשירים. לארג'ים, מתנהגים בסבבה, בכיף, ברחבס. ויש אנשים להפך, שיש להם הרבה כסף, אבל הנפש שלהם מצומקת. מצומקת לגמרי. לא רק בתרומות, בנדבות, בכלל, מנטליות. זה נושא בפני עצמו, צריך להרחיב עליו, הגמרא במסכת בבא בתרא, בעמודים הראשונים, כל הנושא של צדקה, כמה עשיר חייב, כמה עני, מה זה עשיר, מה זה עני, בקיצור, נושאים מעניינים ומרתקים, לענייננו. אנחנו חוזרים פה בחזרה אל אדם. כשהקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, ואחר כך יצאו ברכוש גדול, זה חייב להיות רק אחרי שהם יקבלו את המכות. כי אברהם אבינו שהיה לו רכוש גדול, הוא נשאר מאמין בהשם. הפסוק הראשון בתורה, והראה אל אברהם, הקדוש ברוך הוא מתלונן למשה רבנו, מתלונן, מה אתה לא מאמין לי? אתה יודע מי היה אברהם אבינו? קודם כל אברהם אבינו היה עשיר יותר ממשה. משה היה בסך הכל רואה שלו צון יתרו. אברהם אבינו היה כבד מאוד בכסף, בזהב, בסוסים, בחמורים ובגמלים, בעבדים ובשפחות, זה מתואר, מיליארדר. והקדוש ברוך אומר למשה, והראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי השם, לא נודעתי להם, וגם הקימות את בריתי, ולא שאלו אותי מי אתה, מה אתה אומר, הם האמינו באמונה שלמה. מאידך, ביחד עם אברהם אבינו, היה גם האחיין שלו, לוט. וגם ללוט, כך כתוב בתורה במפורש, וגם ללוט ההולכת אברהם, היה צון ובקר, עבדים ושפחים, שפחות וגמלים, ואוהלים. מה זה ואוהלים? הוא שלט על משפחות. אז לוט היה גם כן עשיר גדול, ולא נשאה הארץ אותם לאלוהים, בקיצור, לא קשור לפרשת השבוע, אבל מה קרה ללוט, מהאושר שלו? כשהוא ראה את סדום, איזה יופי, כולה כיכר הירדן, כולה ירוקה, כולה כגן השם, לפני שחטא השם את סדום, אז הוא התבלבל. וואו, הוא ראה את הפיננסים, פתאום הוא ראה את האושר, את ההצלחה, את הכבישים היפים, את הגשרים, את הפאר הגדול הזה של סדום, הוא עזב את אברהם והולך לסדום. למה? מה קרה? הוא קיבל את העושר שלו בלי ועבדום ועינו אותם. הוא, בעברית שלנו, קוראים לזה, הוא נולד עם כפית של זהב בפה. אז כשהוא ראה כסף, לא שהיה חסר לו כסף, אבל כסף מתחבר לכסף. הקדוש ברוך אומר לאברהם, אבינו, אני רוצה שהבנים שלך יהיו עשירים, אבל שלא יקרה להם את מה שקרה ללוט. מה נעשה שלא יקרה להם את מה שקרה ללוט? צריכים להתבשל קודם, ועבדום, ועינו אותם, קודם לעבוד קשה, להתענות, ממש להתבשל חזק חזק באמונה בהשם, בתקווה לגאולה, ואז כשהיא תגיע, בשבוע שעבר, ויקוד העם, והשתחו, למדנו את זה בפרשה, לאט לאט מתבשלים, עד שמכת דם, עד שבסופו של דבר שנה שלמה, רבותיי, שנה שלמה, ולמה הקדוש ברוך הוא צריך לתת 10 מכות על המצרים? אי אפשר לעשות זבנג וגמרנו, איזה גל צונמי אחד ענק, 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 300 מטר גובה, 40 קילומטר רוחב, יעלה על ארץ מצרים, יחזור בחזרה, הכל נקי ומנוגב בחצי דקה. המבול, לא יודע מה אני צריך לתת לקדוש ברוך הוא, את זאת סדום ועמורה. השכם בבוקר, המלאכים העיצו בלוט ובבנותיו, יצאו מן העיר, לא גמרו, רק עברו את השער, סנטימטר אחד, והשמש המטיר על סדום ועל המורה, אשו גפרית מעט השם, לא יודע אם ערך 3 שניות או ערך 5 דקות, אבל כשאברהם אבינו הלך להתפלל ותיקין, לפנות בוקר, רבותיי, לפנות בוקר המלאכים יוצאים, מעיצים בלוט לצאת מסדום. אברהם אבינו הולך להתפלל ותיקין, לא הלך להתפלל ב-10 בבוקר, הלך להתפלל ותיקין, וישקף על פני סדום ועמורה, והנה כולה כאשן הכבשן. אין כלום. נגי, נקי ומנוגב. רבותיי, מדובר פה על 10 שניות, אולי חצי דקה. מאז שהמלאכים בורחים מסדום עם סדום, עד שאברהם אבינו רואה כלום, 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 נקי ומנוגב, אבק, 10 שניות. נו, אז מה קרה? למה מצרים היה צריך כל כך הרבה זמן? עוד מכה, אדם, צפרדע, לאיים, לצאת מן העיר, לפרוס את כפיו, ויחדלו הקולות, ואחר כך עוד פעם, ויכבד לב פרעה. מה זה? שיגעת את העולם שנה שלמה. נכון, יוצא בסופו של דבר, תכלס יוצא נחמד. יושבים בליל סדר, רגל על רגל, יין משובח, דם, צפרדע, טובלים את הכוסות, את האצבעות בכוס, דם, צפרדע, קיימים, אחר כך עוד עושים מזה ראשי תיבות, בקיצור, זה נחמד. אבל תכלס, מה קרה כאן? למה? למה? איי, וואי, 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 התשובה נורא פשוטה. אנחנו צריכים להתרגל לצאת מהבעיה שלנו. שום דבר לא הולך בזבנג וגמרנו. אי אפשר לשמוע, הבנת? בסדר, סהלה. אני יכול לתת דוגמה. יש לי עשרות ורבבות ואלפים, אני לא יודע כמה. חזל מספרים סיפור שפעם היה אבא שהיו לו בלי עין הרע, בלי עין הרע, בן פורת יוסף 15 בנים. כל בן משהו משהו. יותר מוצלח מהשני. כולם שתל 15 ארזים בישראל. אבא היה זקן, חלש, קרב יומו, הרגיש שהוא הולך עוד מעט. אז הוא הזמין את כל הבנים אליו הביתה. וזה לא פשוט, ילדים גדולים, כל אחד בית שלו, משפחה, אחד רבי בחדר, אחד מנהל בנק, אחד אחראי פה, אחד שם, על אחד. בקיצור, לך תאסוף 15 גברים מנהלים מוצלחים, שיש להם הרבה הרבה, ובשעה מסוימת זה לא יכול, זה יש לו פגישה, זה כאן, זה שם, אבל חזקה עליהם הצוואה של האבא, הוא רוצה את כולם בראש חודש שבט. השבת, רבותיי, למי שאינו יודע, מחר אנחנו נברך את חודש שבט. בראש חודש שבט, בשעה 2 בצהריים, כולם אצלי בבית. עושים בלגנים, מארגנים, זה צריך מילוי מקום, וזה צריך פה, וזה צריך להודיע שהוא נבצר. כולם ב1:30 כבר מגיעים הביתה של סבא. או, שלום, מה נשמע, מה נשמע? יושבים לי, הצבתא שמה, שותים כוס קפה. ואבא זקן, שוכב במיטה, בקושי נושם, אבל עדיין, ברוך השם, כוחו במותניו, לפחות בשכל. 2:00, כל 15 הילדים עומדים מסביב, מסביב. האבא פוקח עין אחת, עושה ספירת מלאי, פוקח את העין השנייה. כן, כל ה-15 פה, השתבח שמו לעד. ועכשיו הוא אומר להם ככה בחצי קול, זקן, בקושי מדבר. אמר להם להתפזר בשדה, שכל אחד יביא איזה קנה גבעול של איזשהו עשב, עשב גדול, קש. גבעול של איזה מקל קטן, משהו כמו עיפרון. מה אבא רוצה עם זה? השתבשה עליו דעתו לעת זקנה? אבא ביקש, יקבל. אחרי 15-20 דקות מתחילים לחזור כולם, כל אחד הוא מקלו בידו. אבא רואה את כולם עם המקלות, קרא לבן הכי צעיר, אומר, קח, תאסוף את כל המקלות, תקשור אותם חזק לאגודה. יש לו עכשיו חבילה של 15 מקלות. מחפש בין כל הבנים שלו, מי נראה הכי גיבור, הכי גברתן, נותן לו את החבילה של המקלות, אומר לו, תשבור. מתאמץ, משתדל, נעזר עם הברך, לא מצליח. נותן לבן השני, שלישי, 4 בנים, לא שברו. עכשיו הוא אומר לבן הקטן עוד פעם, תפתח את החבילה. נותן לאחד הבנים קרש אחד, תשבור, שבר, בקלות, עם שתי אצבעות. נותן לבן השני, בן אחר, תשבור, תשבור, תשבור. ואז אומר האבא לילדים שלו, אתם ראיתם? כשאתם ממוגדים ביחד, אתם חזקים. אם תתפזרו כל אחד למקום אחר, טיק, טק, טיק, טק, טיק, טק, כולכם גומרים אחד, אחד. הרעיון פשוט, הרעיון ברור, רצה לה האבא להמחיש לבנים שלו כמה חשובה אחדות. אבל רבותיי, אתם שמעתם את הסיפור הזה עכשיו ממני בדקה, והבנתם אותו. אז למה האבא צריך היה לשגע את הילדים שלו? יום שלם עד שהם באים אליו. יום שלם עד שהם יחזרו בחזרה הביתה כל אחד על החמור. עכשיו עוד 3 שעות לחפש בשדות. בקיצור, הלך להם יומיים בשביל לזבור עוד קטן שאפשר להגיד אותו בשתי דקות? מה ששומעים באוזן אחת יוצא מהאוזן השנייה. מה שחיים בחוויה זה נחרט. זה חוויה, זוכרים את זה. כולנו יודעים שבתפוח עץ עלולה להיות תולעת, אבל אוכלים תפוח עץ חופשי. מה, תולעת בתפוח עץ, מה פתאום? אבל מי שפעם אחת נגס ומצא חצי תולעת בתוך התפוח עץ, והחצי השני, המיץ של הנוזל לו על השפתיים, הוא בודק כל תפוח עץ ל-2, ל-4, ל-8, ל-16, ואחר כך עוד חתיכה הוא בודק בשמש, באור. למה? אולי יש תולעת. הייתה לו חוויה. חוויה, מי שהוקש על ידי נחש, פוחד מסתם חבל. מי ש... זאת אומרת, חוויות נחרטות, גם טובות וגם רעות, גם חוויות הכל. עם ישראל צריך היה לא רק לדעת, קינדר לך, אתם בני מלכים. זה הם ידעו לפניכם, הם ידעו שהיה להם פעם אברהם, יצחק ויעקב. אבל כל כך הרבה שנים של עבדות, נכון, נתן להם מנטליות של אנשים עם, עם, עם איזשהו מחשבה טובה קדימה, עם מה שאמרנו מקודם, חושבים מחוץ לקופסה, אבל עכשיו אנחנו צריכים לבנות לכם קופסאות מפלדה. לא מספיק לחשוב מחוץ לקופסה, וכל הקופסה שלך כולה היא חתיכת קרטון קטן, שהאדון רק מסתכל, ואתה ישר קורא הברך, ונותן לו בהכנעה את כוס המים שיש לך. מה פתאום? תעיף אותו, כמו שמעיפים זבוב. או, זה לא הולך ביום אחד. קודם שבוע שלם מתעללים בהם, ואתה מכניס לך להכיס המון המון כסף. לא צריך את הכסף. תאמין לי שנסתדר עם, בלי הכסף של המצרי. אנחנו נגיע לארץ ישראל, יש לנו ארץ זבת חלב ודבש, נמכור תאנים, נמכור תאנים, אנחנו נהיה מיליארדרים גם בלי הכסף של הכלבים האלה. אבל אנחנו צריכים שהוא ישלם כסף על המים ששואבים מהאלוהים שלו. זה מה שאנחנו צריכים. אותו דבר במכת בכורות. בכור זה גם, הבכורים במצרים היו, הייתה להם אלוהות. גם הסה, התלה, זה גם בכור. הוא המזל הראשון, לפי סדר המזלות שמתחיל בניסן. אז התלה, עם ישראל שוחט את התלה שלהם, נכון? גם, כי זה הבכור. גם הבכורים. מיד אחרי שכל הבכורים מתים, אז אנחנו הולכים וינצלו את מצרים. מת האלוהים שלך, תביא את כל הכסף, אתה גומר, אחרי שאתה, עם ישראל מבין שאלוהים עבודה זרה זה שקר, זה כזב, עכשיו אנחנו יכולים להיות עשירים, כי אנחנו יודעים להרים את העיניים לשמיים, ולהגיד, לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. האלוקים הוא אשר נתן לי כוח לעשות חיל. בשביל זה אנחנו צריכים הרבה זמן ללמוד את זה. לראות עוד מכה על המצרים, ועוד מכה, ועוד מכה. כל דבר כשעובר עם חוויה, יש לי כך עוד הרבה דוגמאות, בעזרת השם בשבוע הבא פרשת בו, יש לי דוגמה אחת נורא חזקה, דווקא על מכת בכל דווקא על ביזת מצרים. אבל הרעיון הוא ברור. שום דבר, רבותיי, לא הולך עם להיכנס מאוזן אחת, לצאת מאוזן השנייה. החזון איש אומר שהיראת שמיים הכי גדולה שאנחנו יכולים להכניס לעצמנו, זה על ידי עסק המצוות. נכון שחשוב נורא ללמוד מסילת ישרים, וללמוד שערי תשובה, ולהתנדנד, ורב ישראל מסלנט אמר לעשות את זה בשפתיים דולקות, אבל אם אנחנו נתעסק במצוות באופן מעשי, נקנה לולב, וננענע אותו, ונאכל מצות, ונניח תפילין, ונשמור שבת, וכל דבר שנעשה בפועל, זה יעשה לנו יותר הרבה יראת שמיים. למה? כי אחר המעשים נמשכים הלבבות. לב, שומע, אומר, רואה, זה הכל, נכנס מאוזן אחת, יוצא מאוזן שנייה. כדי שזה יהיה באמת, באמת בתוכו, זה צריך לעבוד באופן מעשי. כל דבר מעשי. למשל, שבת זה תורה, נורא בעיה. אתם יודעים למה? כי בשבת אין לנו שום דבר מעשי. מה אנחנו צריכים לעשות בשבת? כלום. מה המצווה שלנו בשבת? לשבות. לא לעשות מלאכה. שים רגל על רגל, תשלב ידיים, תעצום את העיניים מכניסת השבת עד צאת השבת, יצאת שומר שבת כהלכתו. נכון? לא עשינו כלום. לכן דווקא לכבוד שבת יש מצווה להכין, והכינו. אין מצווה להכין תפילין, להכין לולב, יש. לכבוד שבת יש מצווה להכין. למה להכין? כי כל השבת היא הכנה להתכונן, ואז העשייה של שב ואל תעשה, הופכת להיות עשייה בקום ועשה. יש גם זכור וגם שמור, בעזרת השם עוד מעט יהיה לנו עשרת הדיברות, נוכל לדבר על זה קצת. השבת היא עשייה, עשייה חיובית. מה עשייה חיובית? לנשום עמוק, לקבל את כל העוצמות שהבנו אותם, שהפנמנו אותם. אם כן, רבותיי, מה נשאר לנו? מה? קצת להפיק לקחים, עם חוויה, נלך לבית הכנסת, בשמחה, לחד דודי, נחזור הביתה, קידוש, שבת קודש. שום דבר לא הולך להיכנס מאוזן, יוצא מאוזן. אנחנו צריכים 25 שעות להיות שרויים בתוך השבת. כשבשר שרוי 25 שעות, אני לא יודע מה, עם חלב, עם דם, אז הוא נהיה טרף, כאילו זה מבושל. כובוש, כי מבושל. כובוש זה לא 5 דקות, כבוש זה 24 שעות. אנחנו עכשיו הולכים להיות כבוש כי מבושל 25 שעות בתוך קדושת השבת. נו, נראה לכם שאנחנו נצא כמו שנכנסנו, מה פתאום? בני ישראל היו כבושים במצרים בתוך הניסים הרבה זמן, יצאנו עם, עם לתפארת. אנחנו נהיה כבושים עכשיו בתוך קדושת השבת, בתוך האווירה של השבת, בתוך שמחת השבת, וקראת לשבת עונג, להיות כבושים 25 שעות בתוך עונג, זה הופך להיות מנטליות של לשמוח, את תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, קיבלנו עונש. לעבוד את השם בשמחה, כמו שאומר דוד המלך, עבדו את השם בשמחה, בשבת מתחילים, ממשיכים כל השבוע, שיהיה לכולנו, לכולנו, לכולנו. שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. אבל רבותיי, שבת שלום אמרנו, אבל כדי להתכונן לשבת, השבת הזו כבר עבוד לנו. למי שיש את הספרים לא עבוד, אבל מי שעדיין רוצה, אני אמרתי בשבוע שעבר ואני חוזר ואני אומר השבוע, אני המון פעמים כבר הזכרתי את הספרים שלי, כל כך הרבה פעמים הזכרתי שזה כבר הפך להיות כזה מין קיץ' ושגרה, שכשאני פוגש מישהו ברחוב שואל אותו, תגיד לי, למה אין לך את הספרים שלי? אתה שמעת? כן, אתה כבר אמרת את זה 100 פעמים. כשאומרים משהו 100 פעמים, התרגלנו, שזה עובר ושונו, הוא טרולוי, אבל אפשר לשבור שגרה. יש לנו כאן עכשיו במיוחד, לכבוד זה, יש לנו עכשיו שבתות עם ליל שבת ארוך. למה? כדי לשבור שגרה. לשבור את השגרה הזו שאחרי האוכל הולכים לישון. לשבור את השגרה הזו ששמענו 1,000 פעמים שהרב חנוך מדבר על הספרים שלו, ואני באמת, באמת חושב שזו ברכה בבית. אני באמת חושב שזה ישועה. אני חושב באמת שאם אתה לומד בהם גם כן, זה תלמוד תורה, אתה יכול גם מכסף מעשר לקנות את זה, למה לא? אבל אני עוד יותר חושב שאם תלמד בהם, אתה תהיה חכם. תוכל בעצמך להגיד מאמרים על פרשת השבוע או לא על פרשת השבוע. קצת קשה מתוך הספרים שלי לחבר לפרשת השבוע, כי הספרים שלי לא הולכים לפי סדר הפרשיות, אלא הם הולכים לפי סדר התלמוד. ברכות, שבת, עירובין, פסחים. אז מה? לא חשוב. מי אמר שעל אפרון אתה צריך לדבר כשזה מגיע פרשת השבוע? תגיע למסכת בבא בתרא, תראה את הסיפור עם אפרון, תספר על אפרון. אחר כך מגיע שם לספר על איוב, אין את זה בפרשיית השבוע אף פעם, תספר עליו. רבותיי, אני בעצמי המון פעמים מגיע לאיזושהי דרשה, לאיזשהו בר מצווה, לאיזה משהו, אומרים לי הרב תגיד דרשה. אז אם יש לי איזה משהו עסיסי מאוד על פרשת השבוע, אני אומר. ואם לא, אז אני עושה חשבון ככה. או שאני אגיד משהו על פרשת השבוע כזה, הביגזונט כזה, או שאני אגיד משהו באמת, באמת, באמת טוב. אז אני אומר משהו באמת, באמת טוב, לא על פרשת השבוע. רבותיי, בואו אני אספר לכם סיפור על רבי יוחנן, עוד מעט אני אחבר לכם את זה גם מלחתן, בלי פרשת השבוע. מי אמר שאתה חייב להיות כל השבוע מחובר לפרשת השבוע? תנסה, זה נחמד, אבל לא חייב. לכן יש לי סדרה של ספרים שיורים בגדות חזל לפי סדר התלמוד. לא עם ציורים, לא לילדים, אבל כן בעברית קולחת, כן בעברית ברורה, הכל מובן, אגדות חז"ל הם עמוקים, הם כבדים, הם רציניים, השתדלתי לפענח אותם, לפתח אותם, להנגיש אותם בשביל כל אחד. גם תלמיד, מישהו פעם צעק עליי, תגיד לי, למה אתה כתבת בהקדמה על מסכת ברכות שהספרים האלה מיועדים למתחילים, לבעלי תשובה? מה פתאום? אני מגיד שיעור בדף היומי, אני בעצמי תלמיד ישיבות בצעירותי, אני משתמש בספר שלך על כל צעד ושעל. התנצלתי. לא התכוונתי שזה מתאים רק למתחילים. אמרתי שזה מתאים גם למתחילים. כי מי שאין לו רקע תלמודי, לא מכיר את השפה, לא מכיר את המנטליות, לא יודע איפה פסיקים, סימני שאלה, סימני קריאה, אז שברתי לו את כל הקשיים האלה. הקלתי עליו. עשיתי פסיקים, עשיתי סימני שאלה, עשיתי מבואות, עשיתי כלומרים. זה טוב לכל אחד ואחד. אפילו לנשים, אפילו לילדים, לא לילדים בני 6, לילדים בני 15, שאוהבים לקרוא. יש לי המון המון קטעים יפים, מרגשים, אתה תקרא, אם ראית משהו מעניין, תשתף את בעל, את אשתך, את תקראי, ראית משהו מעניין, תשתפי את הילדים, את בעלך. בקיצור, הספרים באמת מיועדים לכל המאזינים של רדיו קול חי. מה צריך לעשות? להתקשר אליי, להשאיר הודעה, ואני חוזר אליכם תוך מוצאי שבת, יום ראשון, אני חוזר אל כולם, והספר הוא בזול בסך הכל, ספרים גדולים, אבים, גודל A4, 600 עמודים בכל ספר, עם כריכה קשה יפה מעודרת, 32 שקלים כל ספר, כלומר פחות מחפיסה סיגריות, 22 ספרים כפול 32 זה 700 שקלים, עוד 50 שקלים המשלוח, זה 30 קילו, זה כבד, עוד 50 שקלים המשלוח, והספרים בדרך אליכם, איך לשלם, איך שאתם רוצים. אני תמיד מתלוצץ, אפילו אל תשלם. העיקר, תלמד, אבל כן, אני לא מתכוון ברצות, אל תשלם, אני יכול לממן אחד, לא את כולם. אבל רבותיי, אפשר לשלם בתשלומים, בצ'ק, לשלם בכרטיס אשראי, לשלם למשלוחן, שהוא יביא את זה עליי בחזרה, אין שום בעיה. העיקר, העיקר שיהיה לך אור בבית, שיהיה לכולנו, רגע, שכחתי להגיד את מספר הטלפון, 08. תתקשרו, תתקשרו עכשיו, תשאירו הודעה, לא צריך להרחיב הרבה, אני אחזור אליכם. אני או אשתי, 08-97-44-666. אני חוזר, ולרשום ולהתקשר, לא סתם, 08-97-44-666. סדרת הספרים, בדרך אליכם, שבת, שלום ובאללה. ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד איתי, כל